קהלת פרק ג' פסוק ט' ז'. ועוד ראיתי תחת השמש, עוד משהו ראיתי, מקום המשפט שמה הרשע, ומקום הצדק שמה הרשע. אז עוד פעם, בפשט, כל בית המשפט הכל שקר. כל האנשים שמחפשים צדק, דע לך שהם הבלופרים והרמאים הכי גדולים. זה לכאורה מה שיוצא בפשט. אבל קשה מאוד להגיד את זה, מפני שחזל לימדו אותנו, חזל גילו לנו, ששלמה המלך אמר את המשפט הזה על מי? על הסנהדרין. כששלמה המלך אמר מקום המשפט, הוא לא התכוון לבית המשפט המחוזי בתל אביב. הוא התכוון למקום שהיו עושים משפט בזמן בית המקדש, שזה היה לשכת הגזית בבית המקדש. שם היו יושבים 71 חברים, והיו פוסקים בכל שאלה ובכל ספק שהתעורר בענייני, בכל העניינים. על זה הוא אומר שמקום המשפט שם הרשע. אז קשה מאוד להבין איך שלמה, כמו שאומרים, נותן תעודת עניות למקום שאותו הוא יסד. המפרשים ורשי בראשם יוצאים מתוך נקודת הנחה, זאת אומרת, הם קוראים את הפסוק בצורה אחרת. אני אקרא אותו עם מוספה של אות אחת. ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט, במקום המשפט. במקום המשפט שמה הרשע. ובמקום הצדק שמה הרשע. אני רק מוסיף את הבית הזאת, לפי הפרשנות של מי שאמר את זה בצורה הכי בוטה, זה רבי יעקב קרנץ, שכתב את הוא מפורסם בשם המגיד מדובנה, הוא כתב פירוש על המגילות וגם על החמישה חומשי תורה ועוד משלים למחביר, והוא פירש שזה משהו שבא במקום. במקום משפט, הקדוש ברוך הוא נותן ממלא מקום למשפט, שזה הרשע. במקום צדק, לצדק יש ממלא מקום. מי הממלא מקום של הצדק? הרשע. גם זה צריך להבין, אבל קודם כל מהי ההגדרה? אז הוא נותן משל יפהפה, רבי יעקב קרנץ הזה, להבין את מה זה הבמקום הזה שהוא הוסיף, האות ב' הזו שהוא הוסיף, הוא אומר כך. מלך, היה לו בן יקר וחביב, המלך עסוק מאוד בהנהגת המדינה, והוא החליט שהוא צריך לתת לבנו מה שנקרא אומן, שמנהל אותו. האומן הזה קיבל את האחריות על הבריאות של בן המלך ועל הלימודים שלו וכולו וכולו, וטובי הרופאים והאנשים שיוצרים את התפריט הרפואי המתאים ובהתאם לגיל, בהתאם לגוף, בהתאם לקוחות, בהתאם לבעיות, יצרו לו את התפריט המזון שהוא צריך בצורה הכי עשירה והכי בריאה שיכולה להיות, והילד מזלזל בזה ועושה מה שהוא רוצה, אוכל מה שהוא רוצה ומה שבא לו, ובסופו של דבר הוא נעשה חולה. ואז המלך אומר לפטר את כל הרופאים שהיו עד היום, הם היו עדינים מדי. זה היה השיטה שלהם, הייתה שיטת הליטופים. עכשיו, אחרי שהתברר למפרע שהבן שלי לא ממושמע, צריך מישהו שיהיה אליו אכזרי. לכן אני מבקש להביא רופא אחר, שהרופא האחר לא מכיר אותי בכלל, ולא יודע שהוא מתעסק עם בן המלך, וכל מה שהוא ייתן, הוא ייתן בנוקשות ובחוזק ובתקיפות, והבן יצטרך, ייאלץ בכוח, אם ירצה או לא ירצה, ליישם את מה שאומרים לו, ובאופן כזה שהרופא לא יפחד שאם הוא אומר משהו או מתנהג או מעניש, אז כאילו יצא מזה איזשהו דבר לא טוב עבור עצמו, שום דבר לא טוב לא יצא מזה. זה בעצם בקצרה ממש, הוא קצת מעריך, אבל ממש בקצרה מה שאומר המגיד מדובנה, ואז הוא מסיים ואומר ככה, מה שרצה שלמה להגיד, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, כמו שאומרים בשלב הראשון, נביאים, שלח לנו חוזר ושולח, דברי מוסר, דברי נבואה, תשנו את דרככם, זה משפט. במקום משפט, כאשר אנחנו לא היינו חכמים, ולא שמענו לדברים הפשוטים והברורים שהם אמרו, אז במקום משפט, שם רשע. אני מביא, כמו שאומרים, מישהו אכזרי, מישהו קשה, מישהו שלא מתייחס לזה שאתם בנים של מלאכים, שאתם העם הנבחר, שאתם אהובים שלי, מישהו שיעשה בכם מה שהוא רוצה. הוא יטפל בכם, ואז אתם תיישרו קו. ואז תתחילו להגיד כמה רע המעשים שאנחנו עשינו, בוא נחזור לאישי הראשון, כמו שאומר ירמיהו הנביא, בוא נחזור לסיפור הראשון, לאהבה הראשונה שהייתה לנו, וזה מה שייצב אתכם. במילים אחרות, קודם כל, מה הוא מניח פה בפסוק? שבמקום משפט שם רשע, הוא מתייחס כאילו לרשע כמורה, כמחנך. הרשע מחנך אותנו. לא קיבלנו את המוסר מהמשפט, לא קיבלנו את המוסר מהצדק הטבעי והפשוט, אנחנו נקבל אותו באמצעות מקל חובלים. זה הנוסחה הזו. לפני שאני...
במקום כתחליף.
כן, כן, במקום, כמו שאומרים, במקום זה זה, במקום זה זה. זה מה שיוצא לפי הפרשנות שלו, וזה, זאת אומרת, אם זה אנחנו הולכים, זה ממש פנטסטי, אנחנו נוכל להבין את הדברים גם לאורך וגם לרוחב. אבל קודם לכן אני רוצה ככה בהפזק, יש לנו ברכה שאנחנו מברכים בתפילת 18, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שמה, השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ואנחנו ממשיכים ואסר ממנו יגון והנחה. אני רוצה לשאול אתכם, איך אתם פירשתם את הקשר בין שני המשפטים הללו? השיבה שופטינו כבראשונה, מובן. ויועצנו כבתחילה, זה גם כן מובן, זה שייך אחד לשני. ואסר ממנו יגון והנחה. למה לא תבקשו שאני יודע, ותצמיח שדותינו במהרה? תגידו, מה הקשר בין שני המשפטים? זה פתאום נופל עלינו ככה. לפי הפרשנות של הרב מגיד מדובנה, זה יוצא ממש נפלא. כיוון שבמקום המשפט, שמה, במקום משפט יש רשע, זאת אומרת, משפט זה הכוונה השופטים והשוטרים והכהנים, ומה שהשם נתן לנו הנביאים, שנתן לנו, שלח אלינו, שאנחנו נקיים את רצונו. אז אם אנחנו שומעים להם, מה טוב? אבל אם לא שומעים להם, לא שומעת למקום המשפט, אז רשע. ומהו הרשע? הרשע זה מקל חובלים, איסורים. אז זה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. נו כבר, השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, נו, עד היום ממה אתה משתמש במקום השופטים והיועצים שלך? ביגון והנחה. נו, אז אתה יכול לסלק את זה. הם יבואו, אנחנו נשמע להם, נהיה ילדים טובים, ואז לא תצטרך את היגון וההנחה, שהם בעצם מה ששלמה מתכוון כאן, כשהוא אומר רשע. רשע זה קושי, זה סבל. טוב, זה הכל, הקדמה לעניין, על כל העניין הזה. יש פה שאלה, מבחינה רעיונית, שאלה קשה. וכהקדמה לשאלה הזאת, אני רוצה לספר ככה. במשטר ה... המשטר הקודם קודם קודם שהיה באיראן, פרס, אז היה שם חומייני. היו אלה שרצו להגיד שהוא יהודי או שאמא שלו יהודיה, זה אני לא יודע ולא בדקתי. אבל במשטר של חומייני היו לו המון המון גזרות שהוא עשה על יהודים. שניים מהגזרות הללו שהוא אמר שיהודי אסור לו לשאוב מים מן הבאר. מפני שהוא מתמא את המים, היהודי מתמא את המים. הדבר שני, שיהודי אסור לו לאפות לחם. זה עוד גזרה. בקיצור, לא היה יכול להיות מצב שיהודי יחזיק קונדטוריה, לא לשאוב מים מן הבאר ולא להחזיק קונדטוריה. עכשיו, מה שקרה זה שבאופן טבעי, כתוצאה מה הגזרה הזו, אנחנו יודעים שישנה הלכה בשולחן ערוך ביורה דעה שלחם צריך השתתפות יהודית על כל פנים באפייה שלו. אפילו אם הלחם הוא כשר, רק קמח ומים. אבל צריך שיהודי ישתתף באפייה. אז בכל השנה יכלו בקלות להתגבר על הבעיה. ברגע שבאים למאפייה וזורקים לשם אפילו גפרור אחד, השתתפת באפייה. אבל מה אנחנו עושים לפני פסח כשאנחנו צריכים לאפות מצות? אפיית מצות מצריכה מיומנות. אי אפשר לסמוך על הגוי שיאפה לנו מצות. גם כן המצות צריכות להיות לשמה, ורק יהודי יכול לכוון לשמה בצורה המלאה. אז כיוון שכך הם היו בבעיה. עכשיו, במשטר שלו גם היה להם בעיה לשלוח דברי דואר לכאן, לשאול שאלות, אבל בדרך לא דרך הם הביאו את השאלה שלהם לפני יהודים שבצרפת, והשאלה הגיעה כאן לרבנות בארץ ישראל. אז הרבנות חיפשה האם היה לזה תקדים, חומייני, מוסלמי, האם היה תקדים לעניין הזה שהמוסלמים לא נותנים ליהודים לשאוב מים, לא נותנים להם לאפות, לא נותנים להם לאפות לחם, והתברר שבמצרים בשנים קדמוניות כבר הייתה גזירה כזאת, והאופן, איך שהתגברו על הגזירה הזאת, הייתה שלקחו אחד מהקהל, הוא התאסלם למראית עין, קיבל תעודה לפתוח מאפייה, והוא זה שאפה את המצות ואת מה שהיהודים צריכים. אז ככה הורו להם גם כן שיהיה אחד שיתסלם למראית עין, וככה הם אפו את המצות. כשקראתי את הסיפור הזה, חשבתי לעצמי, אנשים שלא נותנים להם אפילו את הזכות האלמנטרית הזאת לשאוב מים. מים, מצות, כשעושים אותם, אז עושים אותם עם מים שלנו, זאת אומרת, מים שאתה בעצמך שאהבת אותם, יש לזה חשיבות. אז שלא, היום אנחנו הולכים, אנחנו אוכלים מהצורחנייה, קונים מצות, אין בזה שום בעיה. אני מתאר לעצמי שאותם יהודים שהיו, איך אומרים, המצרך הכי הכי פשוט לפחג הפסח, הם לא יכלו לקנות, אז כשהם אכלו בליל הסדר את המצות שאפה להם אותו מוסלמי יהודי, אז הם הרגישו בהם טעם אחר. טעם של קושי, טעם של, 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 של יזע. מצד אחד העוני, אבל מצד אחד העושר באלף, שהם הצליחו, הם הצליחו לאכול את המצות. את אותה הרגשה של עושר שהצלחת לכבוש משהו, אנחנו רחוקים מההרגשה הזאת, כי בתוך הזמן של השפע שבו ברוך השם אנחנו נמצאים. עכשיו, מה מפריע לי? מפריע לי, למה אנחנו מרגישים את המצוות ואת היחס הלבבי והחם אליהם רק כאשר הדברים באים בקושי? למה כאשר, איך אומרים, זה חלק, אתה הולך קונה ב-50 שקל, לא יודע, זה קילו מצות, הכל בסדר. למה שמה אתה לא חש, בסדר, מצות, הגיע הזמן, ליל הסדר עובר, נגמר פסח. אבל אדם שמסר את הנפש הזה מרגיש על זה ממש, הוא מרגיש את המצרים ואת יציאת מצרים, הוא מרגיש את הכל, ואנחנו לא חשים את זה. זה אני שואל על הסיפור, אבל בשביל מה אני מביא את כל זה? לפי הנוסחה שאמר שלמה המלך, יוצא דבר שהוא מדהים מצד אחד ומפחיד מצד שני. יש לי שופטים. שופטים זה כולל כהנים, לוויים, השופטים, הנביאים, האנשים מה שנקרא ראשי העם. יש לי אותם, והם מדברים, ואנחנו, איך אומרים, לא לוקחים אותם לתשומת הלב. אבל כשיבוא מישהו, ויבוא רשע, יבוא רע, יבוא בלשון של הקבלה, קליפות, סתרא אחרא, חיצונים, בעיות, קשיים, אנחנו נתעורר. אז אני שואל ככה, כמו שאלה של ילד בגיל 5. בתור אנשים שיודעים שכל דבר יש לו משהו פנימי, ולכל תופעה, זה לא רק מה שאתה רואה מול העיניים, אלא מה שמסתתר מאחוריה, אז תגיד לי, הרשע יותר גדול מהנביא? הנביא ניסה לשנות אותי, לא הצליח. הרשע, יש לו עוצמות רוחניות, גדולות יותר. הקושי, המקל, השנאה, היצר הרע, לא יודע, מה שתרצו, תקראו לזה. להם יש יותר כוח לפעול בעולם. וזה מעצבן, או שזה מפחיד, או שזה, זה טעון הסברה, מה קורה כאן? אתה רואה ששלמה אומר, אנחנו מחליפים. כשלא הולך לנו עם משפט ולא הולך לנו עם צדק, הקדוש ברוך הוא מחליף דיסקט. דיסקט רשע. והכל זז. יהיה מישהו שיזיז אותך, אל תדאג, אתה תתנרמל. אז למה בטובות זה לא הולך? למה זה הולך דווקא ברעות? למה ברא אלוקים את העולם בצורה המוזרה הזאת? זה כואב. למה כדי להרגיש את חג הפסח, צריך שיהיה איזה חומייני שירק לנו בפרצוף, ויגיד שאנחנו מתמים את המים, ואז אנחנו בקומבינות כאלה ננסה למצוא מה אנחנו יכולים לעשות, ואז בסוף נעשה מישהו מוסלמי, ובסוף נאכל מצות ונשמח ונרגיש חג חירות. למה עם היד ימין לאוזן שמאל? למה הכל הפוך? למה לא ישר? נתנו לכם חג חירות, תשמחו. למה בנפש זה ככה? זה עובדתית שזה ככה. אני לא בא לצעוק על מישהו, זה אצל כולנו ככה. השאלה למה זה ככה? הרי יש פה איזה סוד, עומד סוד מאחורי זה, למה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם בצורה הזאת? למה רק ש... איך מורה אחד אמר לי, שיש לו תלמיד, שתלמיד הזה כל הזמן חולם ומסתכל בחלון החוצה. כל דבורים שם, כל זבוב, כל זה, הוא שם. אז אמרתי לו, אולי תיתן לו לצאת החוצה, ותגיד לו שיעמוד בחלון, אולי אז הוא יסתכל לתוך הכיתה, וככה זה באמת היה. וזה באמת טבע פשוט של בן אדם. שאתה בפנים, תסתכל בחוץ. כשאתה בחוץ, טוב, תסתכל כבר בפנים. למה לא תסתכל על הפרפרים שבחוץ? לא. מונעים ממך, מצרים לך, מציקים לך, אומרים לך לא. נו, אז איך עובד המוח היהודי? אומרים לך לא, אז אתה רוצה, כן? ככה זה עובד. למה זה ככה? זה שזה ככה, אני חושב שכולנו מסכימים. אבל למה זה ככה? למה זה צריך להיות ככה? מה זה נותן? מה זה מקדם? הרי סך הכל העולם הזה הוא היסוד שלו, שדיברנו שבוע שעבר, עולם חסד ייבנה. היסוד של העולם הזה זה עולם של טוב. אז למה הכל צריך לבוא בצורה כזו שלילית? צריך לבוא בצורה כזאת מוזרה? איך, למה זה ככה? אז קודם כל, בשלב הראשון, עוד לפני הלמה זה ככה, אני רוצה לחדד יותר שזה באמת ככה. במדרש, על ספר שמות, כתוב על הפסוק, ופרעה יקריב, פרעה התקרב ברדיפתו אחרי עם ישראל. המדרש מספר, מדווח, המדרש זה תמיד החלק הסודי של מה שכתוב. מה שכתוב בפשט, פרעה מתקדם עם המרכבות שלו לכיוון בני ישראל, כשהם יוצאים ממצרים והם נכנסים לפאניקה. זה הפשט. אבל בפנימיות אומר המדרש, פרעה יקריב, המתרגמים, הקריב את ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים. מה שעשה פרעה זה בעצם הוא, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, הוא הפחיד אותם. ההפחדה הזאת, מה גרמה להם? גרמה להם להיות אנשים שיותר, בלשנו של המדרש. ומה שמעט סומות ותפילות לא היו עושים, עשה פרעה, על ידי שרדף את בני ישראל. פרעה מעט סומות מהיום, מעט תעניות, לא היו עושים מה שפרעה עשה בשנייה אחת. אתם יודעים איזה בבא פרעה? הגמרא אומרת דבר דומה במסכת חגיגה בדף י' בתלמוד הבבלי. הגמרא אומרת בסגנון הזה שזה גם כן צורם. גדולה שרת הטבעת, כשהמלך מסיר את הטבעת מידו ונותנה להמן, ואומר לו, אתה עושה מה שאתה רוצה ביהודים, וזה יכניס את כל המדינה, את כל המדינות לפחד, את כל היהודים שבכל המדינות, גדולה הסרת הטבעת יותר ממם ח' מ-48 נביאים ושבע נביאות, שהתנבאו להן לישראל, שכולם לא החזירו למוטב. הם לא הצליחו להחזיר את עם ישראל למוטב, ואילו הסרת הטבעת של אחשוורוש, החזיר אתן למוטב. באמת, למה זה ככה? אתה רואה, זה כבר לא המצאה שאני ממציא, זה כתוב במדרש, זה כתוב בגמרא, זה ככה זה עובד. רק קצת פחד ואתה הופך להיות בן אדם. השאלה, למה זה ככה? אז אנחנו ניתן את ההסברה הקבלית לעניין. הרעיון הוא רעיון פשוט ויסודי בכל הקבלה הוא חוזר בהמון המון וריאציות, אנחנו נתייחס לאיך שהוא מופיע בהקשר הזה. בבריאת העולם, כשהקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם, אז הסדר הראשוני היה, זה שהבורא ברא את העולם, מה שנקרא עולם של תוהו. היה השלב הראשון עולם של תוהו. זה לא עולם של כל מיני חייזרים וכל מיני כאלה. עולם של תוהו זה הפירוש, עולם שהכלים לא היו מכילים את האורות. מה הפירוש שהכלים לא היו מכילים את האורות? אם אני רוצה להשוות את זה למורה שבא לכיתה, רוצה להגיד את השיעור שלו, והתלמידים לא רוצים לשמוע. תלמידים הם כלים, מה שיש למורה להגיד זה אור, כשהמורה רוצה להגיד והתלמידים לא רוצים לשמוע, הם רוצים לרוץ ולהשתובב בשדות, זה מצב שהכלים לא מוכנים. מה שקרה שם, שכאשר האורות ירדו והכלים לא קלטו אותם, אז האורות נפלו. מה זה נפלו? הם התפזרו בכל מיני מקומות נמוכים. אני אסביר. היסוד הוא זה שכל פעם שהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא איזשהו דבר, אז הוא לוקח דבר שהוא יחסית גשמי, ועל הדבר הגשמי הזה הוא שם רוח, כמו הגוף של האדם, הגוף כלי, בתוך הגוף נכנסת נשמה והיא האור. בכל בחינה, גם בבחינה רוחנית, שאין שם שום חומר, יש את החלק היותר עווה שהוא נקרא כלי, ובחלק היותר עווה מולבש אור שמפיח בו חיים. תמיד צריכה להיות יחסיות בין האור לבין הכלי. הכלי בטבעו מושך אור, כמו פרח שמושך פרפרים. הוא מושך. והוא תמיד מושך בהתאם לעוצמה שלו, לא יותר מאשר העוצמה שלו. עכשיו, אם קרה שהאור שנמשך היה יותר מהמידה, מה הפירוש היה יותר מן המידה? היו אורות כאלה שלא נכנעו לצו האלוקי. הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה לברוא עולם. והסוד הוא שכל עולם חייב להיות באופן של משפיע ומקבל. משפיע זה אורות, מקבל זה כלי. ככה הסדר. האורות אמרו, אנחנו לא רוצים לבוא לכיתה ולמסור שיעור. התלמידים האלה לא לרמה שלנו. לא מתאים לי. אני רוצה לחזור לאוניברסיטה, להמשיך הלאה ללמוד. זה כאילו בצורה ציורית אני אומר. לא רוצה להעביר להם שום דבר, הם לא בשבילי התלמידים האלה. אז היה מין מרד, המרד היה של האורות, הם לא רצו לעבור. אז מה עושים כאשר מישהו מורד? בוא נגיד, אתה, איך אומרים, בעל הבית מוחלט, והאנשים החליטו שהם לא עובדים היום, לא יוצאים לעבודה, אז מה אתה עושה? מפעיל עליהם כוח. עכשיו, תמיד הפעלת כוח, יש לה תופעות לוואי. אז אתה לוקח את הבן אדם, שולף אותו עם הבגדים, זרק אותו. תוצא, תקום מהמיטה. כן? אז הפעולה הזאת, מכיוון שהוא לא רצה, ואתה עשית לו את זה בכוח, גרמה שהוא בזריקה שלך יעוף רחוק. נכון? תגלגל כמה פעמים על הרצפה, נכון? אבל מה, 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 מה נשאר איתו בסוף? שהוא נפל. בגלל שהוא היה עקשן בהתחלה, היית צריך להפעיל לחץ, הפעלת עליו לחץ, אז הוא נפל. זה בעצם מה שאנחנו קוראים שבירת הכלים. זה לא שהכלים נשברו, מכוונה היא שהאורות נפלו. בוא אני אגיד את זה ככה, הם לא רצו לרדת בכלים, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני אגיד את זה שוב בצורה ציורית, כי אחרת אנחנו לא נבין על מה אנחנו מדברים. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני רציתי להוריד אותך, נניח, נשמה, רציתי להוריד אותך בבן אדם, שתיכנס בבהמה, בבן אדם. עכשיו שלא רצית להיכנס בבן אדם, אתה נכנס בחזיר. אתה הנשמה של בן אדם, אני אזרוק אותך בתוך חזיר. זה כאילו, כמו שבן אדם עצבני, זורק ככה משהו לכל הרוחות. זה הפרצוף שלך, ככה אני אתנהג איתך. אז ככה זה היה נראה. זאת אומרת, השבירת הכלים זה מין תנועה מסוימת של אילוץ. האורות לא רצו לרדת, אז זורקים אותם בכוח, אבל הם לא רצו להיכנס בכלים. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אתם חשבתם שתהיו יותר חכמים ממני? בכלים הקונבנציונליים לא רציתם להיכנס. אז עכשיו תיכנסו במקומות מרוחקים כאלה שלא ציפיתם להם בכלל. זה נקרא ניצוצות קדושה שנפלו רחוק. מה זה הרחוק? הרחוק זה מין ביטוי, הם נפלו למקומות שלא לפי ערכם. זה השבירה. אז הנקודה היא, זה שהאורות שהיו בתוך הכלים, כשהכלים נתפוצצו כביכול, המנורה קיבלה איזשהו זרם חשמלי שלא יכלה להכיל אותו, והיא התפוצצה, אבל מה היא התפוצצה? רק היא התפוצצה, כל האורות שהיו בתוכה גם כן נפלו והתפזרו, ולאן הם התפזרו? הם התפזרו רחוק, רחוק מהגויים ובגולים שפלים, ובבעלי חיים ובעצים, בהמון המון מקומות, ממש 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 רחוק. יש פה בעיה, כי הכלים בדרך כלל מושכים רק מה שהם יכולים להכיל. אז איך זה קרה שפה פתאום בא אור כזה ש... התשובה היא שהאור היה בעייתי, לא היה בעיה בכלים. האור היה בעייתי זה שהוא לא רצה להיכנס אליהם. הוא לא רצה להתבטל, כמו שאומרים, למסגרות שלהם. הוא רצה להישאר ציפור דרור ולעשות מה שהוא רוצה. זה בעצם מה שנוצר. עכשיו, יש עוד כלל מאוד חשוב בקבלה, כל כמה שהאור היה יותר גבוה, אז הוא יותר לא רצה לרדת למטה. זאת אומרת, כל כמה שאתה היית יותר, כמו שאומרים, היית יותר מלך למעלה, אז כשאומרים לך עכשיו תרד, לא יצא לכם לראות פעם שמעבירים אסירים מאגף לאגף, אחרי שהם התבייתו פה והסתדרו פה והכל בסדר, ועכשיו מעבירים אותם. יצא לי פעם שבאתי למסור שיעור בבית כלא וראיתי איך שמעבירים אותם, זה נראה כמו תשעה באב. אז הנקודה, האדם שמוברק באיזשהו מקום, זה קשה לו. עכשיו, ככל שהאור היה יותר מוברק למעלה, זאת אומרת, הוא היה יותר מחובר במקומות גבוהים, אז הקושי שלו להיפרד מאותו מקום היה יותר גדול. עכשיו, כיוון שכך הוא היה יותר עקשן, וכיוון שהוא היה יותר עקשן, אז נתנו לו, כמו שאומרים, בעיטה יותר חזקה. רק שנתנו לו בעיטה יותר חזקה, אז הוא אף יותר רחוק. אז זהו, אז אני אמרתי את זה במשל שלי עכשיו. אז ככל שזה גבוה יותר, הוא נפל יותר רחוק. אז הניצוצות היותר גבוהים נמצאים רחוק. עכשיו, מה זה נתן, כל הזריקה הזאת למרחוק, ומה זה עשה? זה עשה ככה. כאשר אדם חולה, אז הוא הולך לרופא, ואל תתקילו אותי עכשיו לאיזה רופא הוא הולך, טבעוני או פת, זה לא נוגע לי עכשיו. וגם אם אני אזכיר אנטיביוטיקה ויש כאלה שהם נגד, אז זה רק לצורך הדוגמה, כן? אז עכשיו אני אומר ככה, אדם הולך לרופא והוא לוקח איזשהו סממן רפואי, לא משנה משהו. לפי עוצמת המחלה, כך צריכה להיות העוצמה של הסם שהוא לוקח. ככל שהמחלה היא קשה יותר, אז הוא צריך את הסם יותר חזק, יותר מסיבי. עכשיו, אנחנו נמצאים במצב, מה שנקרא, מצב שקדם ביאת משיח צדקנו, אז אנחנו נמצאים בלשון של הקבלה והחסידות בעקביים, בחלק הכי הכי, כל הדורות מעלינו, אנחנו דור אחרון, זאת אומרת, אנחנו אנשים שהירידת הדורות השפיעה עליהם במידה מרובה ביחסיות למה שהיה פעם. זה סדר, קבוע בבריאה. עכשיו, בעבר, כשהיו צריכים לתת זריקות עידוד לבני אדם, מבחינה רוחנית, אז התרופות, הכמוסות שהשתמשו, הכמוסות הרוחניות שהשתמשו בהם כדי לקדם בני אדם, הכמוסות היו מאוד 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 דלילות. יכול להיות שזה היה סתם תרופה דמי, ואפילו אם זה היה תרופה, זה היה תרופה במינון נמוך. מה שקרה לדור האחרון, זה שהוא נמצא בכל כך נמיכות הרוח, ומבחינה נפשית הוא זקוק לעזרה, אז הכדורים הרוחניים שנותנים לו, הם עם העוצמות הכי גבוהות. עכשיו, מה הם העוצמות הכי גבוהות? זה הסיבה שתורת הסוד, תורת הפנימיות, התגלתה דווקא בדורות האחרונים, ולא התגלתה בדורות הראשונים. בדורות הראשונים יכלו לקחת משנה, קטע תלמוד, ללמוד את זה, והם עובדי השם ושמחים וטובי לב. אין להם, לא חסר להם כלום. אנחנו לא בגלל המעלה הגדולה שיש לנו, אלא בגלל שאנחנו מאוד מאוד נמוכים. אתה בא לאנשים ואתה אומר להם, תעשה ככה, תעשה ככה. מה יש מזה? מה התועלת מזה, הוא שואל אותך? שמה צריך את זה? אז אתה מסביר לו מה זה עושה בעולמות העליונים, ומה הסוד שבזה, ומה זה, אז הוא מתרגש והוא מתעורר לעניין. בעבר הם לא היו צריכים לשמוע את הסוד כדי לעשות. אז זה לא החיסרון שלהם, אלא זה המעלה שלהם. אנחנו צריכים תרופה חזקה יותר, מסיבית יותר, ולכן אנחנו צריכים את הלימוד הזה של הפנימיות, וזה ההסבר הפשוט הקונבנציונלי של ה... עכשיו אני שואל, איפה התרופות החזקות נמצאות? האורות החזקים, איפה הם נמצאים? הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הוא השפיע האורות. האורות בהתחלה נפלו. היו אורות שמאוד מאוד לא רצו לבוא לעולם, נפלו רחוק. אלה שפחות לא רצו, נפלו יותר קרוב. אלה שכמעט הסכימו להיכנס לתוך הכלי, נפלו ממש קרוב. כל האורות הללו הם כוחות רוחניים, עוצמות רוחניות. איזה מין העוצמות הרוחניות הכי חזק? אלה שנפלו הכי רחוק. אלה שנפלו הכי רחוק, הניצוץ שנמצא בהם, לא הם, הניצוץ שבתוכם, הוא הניצוץ הכי חזק. האנטיביוטיקה הכי, 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 הכי... שמשדדת מערכות, הכי חזקה. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא בא אלינו ואומר לנו, למשל, על ידי ירמיהו הנביא, תשמרו שבת, תניחו תפילין, תדליקו נרות שבת. אז מה זה? האורות, יש, זה מצוות של הקדוש ברוך הוא, אבל האורות הרוחניים האלה, מה הם? אורות בעוצמה מסוימת. הם קדושה שלא התרחקה. ואילו הניצוצות קדושה שנמצאים בתוך פרעו, בתוך החשברוש, מלך גוי, שונא את עם ישראל ורוצה להרוג אותם. בתוך הנשמה שלו, בתוך הנפש השלילית ביחס לקדושה שלו, היה תמון ניצוץ. הניצוץ הזה היה הרבה יותר עוצמתי מכל הנביאים ומכל הנביאות ומכל התרי"ג מצוות. תבינו טוב. הפרעו הוא איש רשע. פרעו כבן אדם הוא אדם רשע. אבל בגלל שהוא רשע, אז איך אומרים? כשהניצוץ הרחוק נזרק, הוא נכנס לתוכו. הוא התלבש בתוכו. כיוון שהוא התלבש בתוכו, אז כשפרעו רק מרים את המקל עלינו, וואו, אנחנו חוזרים בתשובה. אז למה ירמיהו צועק כבר 20 שנה ואנחנו לא שומעים אותו? כי ירמיהו מבחינת הניצוץ, הוא ניצוץ קדושה מסוים. ואילו הניצוץ שחבוי בתוך פרעו, הוא נפל רחוק. ירמיהו יהודי, נולד לאבא יהודי, לאמא יהודיה, בארץ ישראל, כהן. אז לכן משה הביא את התורה. לכן משה זכה, מכיוון שהוא היה ניצוץ, כזה איך אומרים, שגדל בבית של פרעו, וכל הסיפור היה איתו סיפור משונה ומוזר. לכן דוד המלך בא מרחוק, והכל בצורה כזאת. כל הדברים הרחוקים הללו זה מפני שהקדושה הרוחנית שלהם הייתה מאוד 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 גבוהה. אז זה בדיוק, היסוד שאנחנו שואלים, זה שאלנו בפתח הדברים. למה דווקא בקושי נמצא אור גדול? למה אתה רואה את האושר על בן אדם כזה שעמל קשה? למה האושר באלף לא נמצא אצל בן אדם שנולד עם כפית של כסף? כי האושר זה, 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 זה ניצוץ עמוק. והוא נמצא דווקא בקושי. למה הוא נמצא דווקא בקושי? מפני שבקושי נזרקו ניצוצות רחוקים. אין מה לעשות. זה עובדה בזמן הגלות. אז זה בעצם מענה לשאלה המרכזית שאני שאלתי בפתח הדברים. הניצוץ הרחוק הוא ניצוץ לא ממושמע. הוא ניצוץ שבעברית היינו קוראים לו ניצוץ חצוף. הוא ניצוץ כזה שברח. הוא ניצוץ שכשאמרו לו לעשות משהו, הוא היה צריך להראות שהוא... אל תגיד לי מה לעשות, אל תגיד לי מה זה. זה היה מין תנועה של מרד כזה פנימית. עכשיו, הניצוץ הזה צריך בירור, הוא צריך להתתקן. איך מתקנים? במה שאתה שגית, במה שאתה טעית, אם אתה מצליח מישהו אחר לשנות, ושהוא לא יתאה, ושהוא לא ישגה, ושהוא יהיה בסדר, תיקנת את עצמך. בא בן אדם שגה בדרך, טעה בדרך, אבל הוא למד את הטעות שלו ולמד לצאת ממנה, ופעם הבאה הוא מלמד אנשים איך לא לטעות בדרך הזאת, זה תיקון בשבילו. הניצוץ של פרעו הוא ניצוץ כזה שהלך בדרך הקלטון בשלב הראשוני שהוא ירד לעולם. מה הוא עושה לי? כשאני מברר אותו מה הוא נותן לי, הניצוץ הזה הוא ניצוץ שנותן לאדם היהודי עוצמות איך ללכת כן בתלם. כמו שנתתי את התיאור, זה כדור עוצמתי יותר, כן לשמור את התורה, כן לקיים את המצוות, כן להתקרב לאלוקים, כן להיות טוב יותר, זה העוצמות שיש בו. אז נמצא שהוא עושה עכשיו הפוך ממה שהוא עשה בתחילת הדרך שלו, שהוא ירד לכל הרוחות. וגם בזה עצמו תמון הרעיון שאנחנו אומרים. הוא היה צריך חינוך, אז זרקו אותו לקושי. ובא קושי, הוא התנרמל. למה הוא התנרמל בקושי? למה כשהוא היה בקדושה, בטוב, הוא עשה מה שבא לו? ולמה דווקא כשהוא ירד לתוך איפה שהוא ירד, הוא מחכה שיבררו אותו, וכשיבררו אותו הוא לא יהיה כמו ציפור דרור שמנסה לברוח, אלא הוא כבר ילך בתלם. למה? כי הוא היה בקושי, והקושי בעצם גרם לו לעמוד בקו הנכון, ליישר קו. למה לקושי יש את הכוח לעשות לו את זה? כי גם שם נמצא אור עוד יותר גדול שמצליח לשנות דברים בצורה מהותית יותר. זה הסוד של כל המהלך של הבריאה וכל המהלך של הסבל בעולם, שלפי איך שהחסידות רואה את הסבל, ועוד מעט אנחנו נראה אם זה צריך להיות ככה תמיד, או הבן אדם יכול לשחרר את עצמו מזה, אבל קודם כל את הנוסחה. הנוסחה זה ככל שהאדם מטיב להבין שהקושי שבא עליו, הוא בא רק בסיבה אחת. שימו לב, זה נוסחה, אם תרשמו אותה טוב בראש, אתם תוכלו לצאת מכל קושי. כל קושי, כל אתגר שבא לאדם, זה רק סיבה אחת. אתה צריך להוציא, לגלות כוחות שיש לך, שאתה עדיין לא מוציא אותם. במילים אחרות, אתה קצת, כמו אותו ניצוץ, שרוצה לעשות מה שהוא רוצה, כמו ציפור דרור, אתה אמור למקד את עצמך, או להשתדל יותר, כי יש לך עוצמות, ואתה לא מיישם את זה. אז אין לי שום ברירה, אומר הקדוש ברוך הוא. אני יכול לדבר איתך מילים טובות, אבל עם מילים טובות, זה כמו לתת למיגרנה קשה או פתלגין. זה לא עוזר. צריך פה משהו שמנענע את אמות הסיפים, ומשהו שמנענע את אמות הסיפים, זה רק נמצא, הכדורים האלה אפשר להשיג אותם רק בקושי. כי בתוך הקושי נמצאים אותם גלולות מרד, ניצוצות ראשונים שנפלו רחוק, שהם היו חצופים. וכשאתה תיקח אותם, מה הם יגידו לך בסוד? מה הם ילחשו לך? אל תעשה את השטות שאנחנו עושים. הם ייתנו לך את הכוח בהתאם למסר שהם למדו מהטעות הזו שהם טעו. וזה בעצם כל התהליך הזה שעושה. ואז אם הבן אדם קלט את זה וקלט את זה מהר, אז עושה ולילך. ועוד פעם אני אומר לכם, בדוק. ברגע שבן אדם מבין, חושב, מתעמק, אז מה רוצים ממני עכשיו? לאן אני צריך להתקדם? לפעמים הוא צריך להתייעץ, צריך לשאול, לפעמים הוא צריך לחשוב עם עצמו. בדרך כלל אלוקים מגלה לו את זה תוך כדי המחשבה. הוא פשוט לוקח על עצמו יותר בהתאם לכוחות שישנם לו, ואז כבר לא צריך. הסבל הוא רק גלולה. לא הוא לוקחים כדורים כל החיים. כדורים לוקחים, אם אתה כבר בריא, אז אתה מפסיק לקחת אותם, זה הכל. אבל הרוב הפעמים אנחנו לא קולטים את המסר, ואז מה אנחנו? אנחנו כמו הילד שכשהמקל ירביץ לו, אז הוא מרביץ למקל ולא מרביץ לזה שאוחז את המקל. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים שמאחורי הסבל יש משהו שהוביל אותו. אז נראה לנו שזה זה וזה זה וזה זה וזה זה. אדם נסע בכביש, מכונית נכנסה בו. אז מה, יש לו ביטוח, אבל הוא יצטרך להפסיד יום עבודה ולשים את האוטו במוסך, ועד שהוא ישיג, זה כאב ראש. תחשוב, למה זה בא? אתה יכול להגיע למסקנה, אם לא תוך יום, אז תוך יומיים, אבל אתה יכול להגיע למסקנה. תתקן את זה, זה ירד, זה ייפול, זה לא יחזור על עצמו. זאת אומרת, יש פה איזשהו מסר שאלוקים רוצה להעביר לך. אם אתה תקלוט את המסר הזה ותקלוט אותו טוב, מצוין. יש רמז, אלה שחובבי גימטריאות. ופרו הקריב, הקריב זה גימטריה השיב. פרעו קיבל ניצוצות, כמו שאומרים, בגניבה. לא בגניבה, הוא לא גנב, אבל נפלו אליו, הם לא היו שייכים לו. הוא השיב את הגניבה. על ידי זה שהוא רדה בעם ישראל והחזיר אותם למוטב, אז הניצוץ, המורד שהיה בתוכו, חזר למוטב גם כן. השיב, זה אותה בחינה, 317. יש לך רכב, בתוך הרכב יש דלק. אני אקרא לרכב כלי, לדלק אני אקרא אור. נניח, הדלק הוא הנשמה של הרכב, לצורך הדוגמה. עכשיו, השאלה מה אתה עושה עם הרכב הזה? אתה נוסע עם הרכב, ותוך כדי, אתה רואה איזשהו בעל חיים שצריך עזרה, אתה עוצר את הרכב, עוזר לו, ממשיך הלאה, נוסע לזה, מטפל בזה, נוסע לבקר את ההוא, אומר לזה מילה טובה. הכל עם הרכב. הרכב זה הגוף, הנשמה והגוף, יום יום, שעה שעה, אתה מברר ניצוצות, אתה מתקן תיקונים, אתה מטפל בדברים שהנשמה שלך יעדו אותה מראש לעשות את הטיפול הזה, את העניין הזה, ואחרי שעשית את זה, אתה מרוויח. מה פירוש אתה מרוויח? אתה נהנה מאותו ניצוץ, אתה מקבל הערה, ואז הנשמה שלך הופכת להיות עשירה יותר, מוצלחת יותר, כישרונית יותר. טוב, עכשיו, כל הרעיון הזה שאמרתי, בנוגע לנשמות של פרעו או נשמות של אחשוורוש, הוא נכון גם ביחס לכל קושי בחיי היום יום. אנחנו לא צריכים לחפש לא את פרעו ההיסטורי ולא את פרעו של הדור. הפרעו זה שקמנו הפוכים בבוקר. יש איזשהו קושי, יש איזושהי בעיה, ואנחנו צריכים להתמודד איתה. זה הפרעו, זה איזשהו משהו שאנחנו צריכים להוציא את הניצות הטוב שיש בו. וזה הסיבה גם כן לכל המצוות, יש איזשהו קושי בקיום המצוות. הקושי הזה שקיום המצוות זה לשלוף מהם את הניצוץ שיש בהם. יש בו איזשהו ניצוץ, והניצוץ הזה צריך ליישר אותי. אז בשביל זה זה בא בקושי, לולא שיבוא בקושי, אני לא... זה כמו שאתה שאלת קודם, זה כל כך הרבה פרטים פה, ומה הם אחרונים לכאן, ומה הם אחרונים לשם, זה בדיוק הקטע. זאת אומרת, הקושי הזה, זה בשביל... כלולא הקושי, אנחנו לא נצליח להוציא את אותו הניצוץ. כי הניצוץ הזה מתגלה, רק בקושי, רק עכשיו, מי שכנה עם עצמו, אדם שהוא אדם אמיתי, אז הוא לא משחק עם זה. זאת אומרת, הוא, כשבא אליו הקושי, אז הוא מקבל אותו, הייתי אומר, בסבר פנים יפות, משתמש בו וממשיך הלאה. מוציא ממנו את הניצוץ, מבין איזה קידום הוא צריך לקחת, וממשיך הלאה. יש בן אדם שלא, הוא לא רואה את הדברים בצורה הזאת. הוא מחפש חיים קלים, הוא מחפש שחרור, הוא מחפש... תעזוב אותי מכל זה, אז הוא לא לומד את המסר הנכון שבא הקושי ללמד אותו, ואז הוא חי חיים של סבל, הוא חי חיים של סבל, או חיים של שקר ורמייה עצמית. אני אתן לכם המחשה שזה באמת, אני אומר את זה רק, לא הדמויות שעליהן אני מספר מעניינות איתי, אלא על הסגנון הזה קיים גם אצלנו, הסגנון, צורת הדיבור. הרב מרדכי אליהו, כשהתמנה דיין, לפני שנים, בגיל צעיר, בגיל 24, התמנה דיין בבאר שבע, אז בן גוריון לקח אותו לשיחה, ככה הוא מספר. בן גוריון ביקש ממנו, אמר לו ככה, תראה, אתה הולך להיות רע וזה, לא צריך כל כך הרבה להקשות ולעשות חומרות וזה, תעזוב, לא צריכים את כל זה. בוא נתמקד בעשרת הדיברות. כל שאר הדברים והפירושים של הרבנים וכל זה תשים בצד. כולנו מכירים, בן גוריון, זה כיוון שלו. אז הרב אליהו הוא היה פיקח, לא קטן. אז הוא אומר לבן גוריון ככה בתמימות, הוא אומר לו, אז רגע, כבודו, עשרת הדיברות מקבל? אז הוא אמר לו, כן. בן גוריון היה איש שער רוח. אז הוא אומר לו, ומה עם שבת? אז נעשה שקט. בן גוריון אומר לו, שבת לא כתובה בעשרת הדיברות. אז הרב אליהו לא רצה לבייש אותו, אז יצחק נבון היה המזכיר שלו, הוא אומר, יש תנ"ך פה? אז יצחק נבון אומר לו, מה אתה, בלשכה של בן גוריון איש התנ"ך לא יהיה תנ"ך? הוא מגיש לו תנ"ך, הוא פותח לו, מראה לו בפנים. בן גוריון מסתכל, עשה קצת נבוך, מה, אתה יודע מה, עשרת הדיברות בלי שבת. אז אני אומר, כמו שאנחנו צוחקים, גם הוא הבין שיש על מה לצחוק. קודם תגיד עשרת הדיברות, כי הוא אמר כי זה ממש ניתן מהאלוקים. אחר כך כשזה לא מסתדר לי, אז תוריד שבת. אז הרב אליהו חייך ואמר לו, את התורה של האלוקים לא גוזרים. לא את התורה ולא את עשרת הדיברות. אז אני אומר, כאשר בן אדם מסתכל על הקושי של התורה והמצוות, שכאילו זה איזשהו משהו בעייתי שצריך להשתחרר ממנו, הוא לא קלט מה הקושי הזה רוצה לתת לי. הקושי הזה רוצה בסך הכל לאפשר לי להוציא מעצמי איזה שהם כוחות שהם עדיין עלומים בתוכי, ואני לא מוציא אותם מן הכוח אל הפועל. זה המסר שרצתה התורה. אם את זה אני עושה טוב, אז הכל בסדר. גם הקושי שלה שיש לי, הנפשי או הפיזי, ייעלם. זה הכל אותה נקודה. לא היה הקושי יחסית, מפני שהם אחזו, זאת אומרת, הם ביררו. ברגע שאתה בא לבעיה ואתה מתמודד איתה, אז הקושי נופל. הקושי הוא לא מטרה, הוא אמצעי. מבחינה נפשית הוא רק אמצעי. ותדעו לכם שזה כלל הרבה יותר אמיתי ממה שאתם מדמיינים אפילו. זה ככה בכל תחומי החיים. אתה צריך רק לתפוס, כמו שאומרים, את ה... זה כמו נהג שיושב צעיר, שלומד לנהוג ברכב. אז איך עושים את זה? איך אתה גם יכול על הקלאץ' וגם עם ההילוכים לתוך כדי וגם לתוך כדי? אז מסבירים לו, זה רק עניין של הרגל ומיומנות. אז תוך כדי, איך אומרים, שמיעת רדיו, קלטת, אתה תוכל לעשות את כל הפעולות האלה בלי להתבלבל. זה רק מיומנות. אז אני אומר אותו דבר כאן, כאשר בן אדם מודע לעניין ומחפש, הוא יגיע לזה. הוא יגיע והוא ימשיך הלאה בטוב. רק בקשר, בהקשר של פרשת השבוע, זה מעניין, בהשגחה הפרטית, המדרש אומר, לא במקומו, במדרש בספר ויקרא, מקום משפט, שם הרשע, אומר המדרש, נאמר על אנשי סדום. במקום המשפט, שם הרשע, נאמר על אנשי סדום. אז לרוח הדברים שאנחנו עכשיו לומדים, מה קרה לסדום? באו אליהם עניים, לא רוצה לראות אותך. כמו שאומרים, לך תעבוד. אני רוצה לתת המחשה גם בנקודה הזו. כשבא אליך בן אדם ומבקש ממך, אתה יכול להגיד, אתה יכול לחשוב, לך לעבוד, זה באמת נכון, זה טענה נכונה. מצד שני, אבל למה זה בא אליך? משהו ממך רוצים גם כן, אתה גם איזושהי מלחמה, הוא צריך ללכת לעבוד. אבל מה דורשים ממך? המלחמה הפנימית הזאת שצריכה להיות אצלך, היא גם צריכה להיות. מספרים על על האישה של הצמח צדק, הרבנית של הצמח צדק, הנכד של אדמור הזקן, שהיא דפק אצלה עני בבית. אני חושב שהיא הייתה בהיריון אז. והיא ניגשה ככה, היא פותחת את הדלת, והיא רואה אדם כזה גדול, כזה גבוה, ופושט את ידו לצדקה. אני לא יודע, אבל היה לה כזה, היא אמרה לו, לך לעבוד. היא ככה זרקה לו. עכשיו, אותו אחד, פרק היד שלו, החלק הראשון והאצבעות לא היו לו. לא היה לו. היא לא הבחינה בזה ברגע הראשון, אבל אחר כך היא שמה לב לזה. על כל פנים, המסקנה הייתה זה שהעובר הזה שבמאה נולד עם כזו יד בדיוק. בדיוק, וזו הייתה שאלה גדולה בהלכה, איך הוא מניח תפילין, הרי צריך לקרוך את התפילין גם על האצבעות, אז האדמור הזה כן התערב בזה, ופסק לו, ודן בזה, וזה. אז תמיד ראו את זה ככה. מה הפירוש? זה נכון שהוא צריך לעבוד, זה לא הוויכוח שלך. אבל זה בינו ובין אלוקים, זה לא העניין שלך. העניין, אם זה בא אליך, אז יש איזושהי מלחמה שאתה צריך עכשיו לעשות. ממך נדרש. לא ביקשתי שתעשה אותו עשיר, ולא מיליארדר, אבל 10 אגורות, 20 אגורות, חצי שקל, אתה יכול לתת לו. זה קשה לך, נכון? זה המלחמה שאתה צריך עכשיו לעשות. אתה צריך לברר איזה ניצוץ, איזשהו קושי. אז מה קרה בסדום? שימו לב טוב. הם לא הסכימו לרעיון הזה. זה בדיוק היה הנקודה. פה יהיו רק אנשים שעובדים ומצליחים, ובאמת היה להם השירות יוצאת מן הכלל. הכל וילות, הכל דשא, הכל, ככה הפסוק מתאר, כי גן השם יהיה משהו. אבל מה בסוף קרה? הם לא הוציאו את העמל במקום הנכון, לא הוציאו את העמל, לא מה שנקרא, הוציאו את הניצוצות, אז אין לי בשביל מה להחיות אתכם. לא צריכים אתכם בעולם. האדם פה נמצא בשביל לעשות משהו. לעשות עם עצמו, לא רק להגיד לאחרים מה לעשות. צריך איזשהו שיפוץ עם עצמו, איזושהי הערה עם עצמו. אז הוא צריך לעמול, אדם לעמל יולד. זה לא רק העמל עם התוריה באדמה, זה פשוט. אבל מעבר לעמל הזה, זה מין עמל פנימי שהוא צריך ליישר את אורחותיו, ליישר את מידותיו, ליישר את צורת ההסתכלות שלו. וזה, או שאתה עושה את זה ומרוויח, או שאתה לא עושה את זה ועושים עליך את זה. וזה מה שקרה בסדום. וזה בדיוק מה שמתכוון המדרש. במקום המשפט, שם הרשע. לא רציתם במשפט לתת? כמו שצריך, בא מישהו דופק על הדלת, תתנו, תכבדו, תיישרו. לא רציתם? רשע, יטפל בכם הרשע. וזה בא עליהם בגדול אחר כך. אדם, הנטייה שלנו באופן טבעי, שכאשר בא איזשהו דבר לא טוב, אז אנחנו מתחילים להתלונן. מה זה בא לי עכשיו? מי צריך את זה? זה, ברחוב יש כל מיני מילים. זה בא, עשה, זה, כל מיני, זה ככה, הבן אדם מתלונן. וצועק. ואם הוא אדם שחשב פעם שהוא מאמין, אז הוא גם כן מתיח דברים כלפי מעלה. זה לא פייר. למה אלוקים עשה את זה? זה לא פייר. הוא מתחיל עם הפייריות גם כן. הוא מתחיל כבר, הוא כבר שופט את הצדק של אלוקים. נראה לו לא הוגן, נראה לו לא צודק. הבן איש חי היה אומר, במקום הצדק, שם הרשע. במקום הצדק, שם הרשע, הוא היה אומר, צדק מלשון הצטדקות. אם אתה מחפש להצטדק ולהפיל את התיק שנפל עליך על מישהו אחר, שם הרשע, תדע לך שזה הרשע שלך. יש משהו שאתה צריך לתקן. יש במשהו שאתה לא בסדר, ואתה זורק את זה רחוק. הוא אפילו נתן לזה משל משעשע. זה מתאים עם החלק הראשון שדיברנו על המים האחרונים. בא מישהו לרב פעם, אמר שהוא צריך תיקון, הוא לא עשה מים האחרונים. אז הוא תבקש תיקון מהרב. אז הרב שואל אותו, למה באמת לא עשית מים האחרונים? הוא אומר, תראה, כבוד הרב, אני חשבתי שדבר של... של האוכל כזה שלא מברכים עליו ברכה אחרונה, אז לא עושים מים אחרונים. אמר, מה, אתה אכלת? אומר, אני אכלתי. אז למה לא תברך? אמר, תראה, אני חשבתי שמה שלא מברכים ברכה ראשונה, לא צריכים לברך ברכה אחרונה. זאת אומרת, אני רואה פה, גם ברכה ראשונה לא עשית, גם ברכה אחרונה לא עשית. אמר, כבוד הרב, אל תכעס עליי. אני פשוט קניתי סנדוויץ' עם נקניק חזיר. ואני לא חשבתי שעל זה אני יכול לברך. אז כיוון שלא ברכתי על זה, לא ברכתי ברכה ראשונה, לא ברכתי ברכה אחרונה, והחטא שלי שלא עשיתי מים אחרונים. אז אומר לו הרב, אתה לא מתבייש, צא מהבית שלי, מה אתה אוכל נקניק וזה, ואתה בא לשאול אותי כאלה שאלות? לא, כבוד הרב, אתה דן אותי לקף חובה. זה היה יום כיפור. ואני חיפשתי, הייתי מאוד רעב, וכבר התפילות העיפו אותי, אז יצאתי מבית הכנסת, וכל החנויות של היהודים היו סגורות, אז הייתי צריך ללכת לקנות מגויים. אז זה הסנדוויץ' היחיד שהיה, ולכן זה כל זה התגלגל. אז הוא אומר, אנחנו צוחקים, אבל באיזשהו מקום, גם אנחנו, יש לנו תנועה כזאת, שכאילו כל הבעיה היא בעיה אחת קטנטנה, שולית. אבל חביבי, אם אנחנו נלך אחורה, 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 אז אנחנו נראה איך שכל הדברים הללו בשורש של השורש של השורש, יש להם המון המון, איך שזה יתגלגל. אז איך אומרים? כל הדברים כמו שהם יתגלגלו, לפעמים אנחנו פתאום מגלים בעיה מפלצתית. אבל אם היינו מגלים מה השורש של אותה בעיה מפלצתית, היא הגיעה בגלל שאנחנו דחינו הרבה פעמים דברים קטנים שהיינו צריכים לטפל בהם. ולא תיבל, גם בגוף זה ככה. אתה לא מטפל במשהו קטן, פתאום בום! בית רפואה, כמה ימי אשפוז וזה. סך הכל לא נורא. ככה שבוע, שבועיים, אתה צריך קצת לנוח, אתה צריך פה, אתה צריך שם. כן, אבל למה זה בא עליי? תשמע, אתה לא כל כך משומר על הזה, אתה לא פה, אתה לא שם, אתה לא זה. אז ככה זה גם כן בנפק. כשבן אדם מגיע לו איזשהו קושי, צריך להתמודד איתו ולהתמודד איתו בגדול, ולא להצטדק. הוא לא צריך לחפש להצטדקות, והוא לא צריך גם כן לחפש מי השם. השם היחיד זה אתה, שיש משהו שאתה עוד יכול לעשות, ואתה לא עושה, ובשביל זה זה בא. אם אתה מבין את זה, זה מצוין. אם אתה לא מבין את זה, אז איך אומרים, תחכה לסיבוב הבא. איך אומרים, הדבר הזה יצטרך לחזור אליך כדי שאתה... וכאן אנחנו מגיעים לנקודה שבשבילי, אני לא רוצה להחזיק הרבה זמן, אבל נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. כולנו שמענו יותר מפעם אחת בחיים, שיש פעמים, שיש קושי, ובאים לאיזשהו אדם, או שקראנו בספרים, ואומרים לנו שזה גלגול קודם, אתה צריך לתקן עניין זה, אתה צריך לתקן, זה לא אתה השם. אז תדעו לכם שזה נכון וזה לא נכון. שני הדברים הם נכונים. כשהקדוש ברוך הוא בורא משהו בעולם, הוא בורא אותו כפאזל מושלם. זה נכון שיש לך משהו בגלגול הקודם, ויש לך משהו גם בגלגול הזה. אין דבר כזה שבן אדם יצטרך לתקן איזשהו דבר, והוא נקי וחף מפשע בגלגול הזה, ואין לו שום סיבה למה בגלגול הזה הוא צריך לעשות את זה. זה הכל שייך לגלגולים קודמים. זה לא נכון. התיקון הוא גם של העבר וגם של ההווה. זה מולבש עליך יפה מאוד, שזה יתאים עם הציור שלך כמו שאתה נכון להיום. לא רק מה שהיה פעם. ולכן האדם לא יכול להתפטר ולהגיד, טוב, מה אני אחת? זהו השם. זה לא אני, זה הוא, או זה היא, זה פעם, זה היה פעם, אני לא יודע מה רוצים ממני. אם זה בא אליך היום, סימן שכון להיום יש דבר שאתה צריך לעשות אותו לפי הכלים שלך, לפי השכל שלך ולפי היכולות שלך. היכולות הנפשיות והיכולות הפיננסיות. בכל הצדדים זה אמור להיות מתאים. מי שמקלקל ומי שמפריע זה רק השיעור שבאישה, זה היצר הרע שמבלבל אותך, משגע אותך, אומר לך למה אני הזה שילך לעבוד ולמה, וכל מיני הסברים ויש לך תירוצים עד 120. אבל מבחינת העבודה הפנימית שלך היא חייבת לעשות, ואתה לא יכול, אתה לא יכול להימלט ממנה, לא יכול לברוח ממנה. זה נקודה שאני רוצה, זה חשוב היה לי להדגיש. נקודה נוספת, שהרבה לא מדברים עליה, שהחסידות כל כולה, עיקר עניינה, זה שהבן אדם יתחיל לשאול שאלות. עיקר עניינה של תורת החסידות, שהבן אדם לא יהיה מנוון, אלא שישאל שאלות. אבל מה זה לשאול שאלות? לשאול שאלות בדרך כלל אצלנו מצטייר, לשאול שאלות על המרצה, לשאול שאלות על אלוקים, לשאול שאלות על ההתהלכות, על המדינה, על העיתון, על. החסידות מלמדת את האדם לשאול שאלות על עצמו. היא מעודדת את האדם והיא טוענת שחלק מהתיקון הנשמתי של האדם זה שהוא שואל שאלות על עצמו. למה היום אני ככה ומחר אני ככה ולמה אני מתנהג בצורה הזאת ולמה שאני לא יעשה את זה ולמה אני החלטתי שאני צריך רק ברמה כזאת או ברמה אחרת. זה עיקר עניינה של תורת החסידות, שאלות. למה? כי שאלה פותחת שכל חדש. שאלה ממקדת את האדם לתיקון שלו. כאשר האדם שואל את עצמו שאלות והוא חופר בתוך הנפש שלו ומחפש מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, מה טוב לי, מה לא טוב לי ולמה לא טוב לי וכולו. ההתבוננות הזאת היא בעצם ממקדת אותו ומביאה אותו לתיקון האמיתי שלו בסופו של דבר, ואז הוא יוצא ממצרים הפנימי, מתוך ממצרים הפנימי שלו. זאת אומרת, זה המצרים הכי גדול, זה הדבר שהכי הכי האדם צריך. עכשיו נקודה שהיא עוד יותר חשובה משני הנקודות הקודמות מבחינה מעשית. מה היה הנוסחה של השיעור הזה? שאם אתה רוצה להצליח, אתה צריך לדעת שכאשר בא עליך איזשהו קושי, קבל אותו בשני ידיים, לא ביד אחת, בשני ידיים, כל הכוח, ותחפש לראות בהתאם. בדרך כלל הקושי תמיד מותאם לאותו דבר שרוצים שתתקן. אז תחפש מה אתה צריך לתקן, ואז תספוג את האור שאותו אתה צריך לקבל, ותוכל להתקדם הלאה עם כוחות מחודשים, והקושי גם כן ייעלם בדרך ממילא, ואתה צריך להאמין בזה, וזה ככה יהיה. יש הרבה אנשים שאומרים לנו, הנוסחה הזאת, הכל טוב ויפה, שאתה אומר את זה עליי. אבל אני רואה הרבה אנשים מסביב, שאין להם שום קושי, והם לא עושים שום קושי, והם לא מטפלים בשום קושי, וחייהם גן עדן עלי אדמות, והכל הולך והכל זורם והכל זה. למה רק אני במסלול הזה של הקשיים? למה רק אני במסלול? פה אני רוצה שתהיה הבחנה מאוד מאוד דקה. כשאנחנו אומרים קשיים, אנחנו מדברים על דבר שהוא לא חייב להיות איזושהי גלות מצרים או איזשהו סבל לא נורמלי. קשיים זה בסך הכל איזשהו דבר של חוסר מוטיבציה, דבר שעושה לי איזשהו עצבות, דבר שמביא אותי לאיזושהי מרירות, זה קשיים. אבל מאיפה אתה יודע שאותו בן אדם שהכל הולך לו בטוב לא עומד בקשיים אלה ואחרים בהתאם לכוחות הנפש שלו, ושהוא מודע להם? כן? היה אדם, סיפר לי יהודי שהלך להטרים בחוץ לארץ, ראש ישיבה שהלך להטרים בחוץ לארץ. הוא נכנס לגביר גדול שרק ב... לא היה לו וילה, היה לו ארמון. ועמדו שם 5 מכוניות, אחת אחרי השנייה, רק בכניסה. כל אחת מפוארת יותר מהשנייה. בקיצור, הוא נכנס אליו, הוא רואה שהגביר בכלל לא איתו, הוא כולו מסתכל בחלון, הוא לא מתייחס. אז אומר לו, מה קורה? מה מעיק עליך? אז אומר לו, אתה רואה בבית של השני, אתה רואה את האוטו ההוא שיש לו. כזה אין לי. אז למה? אצלו יש ולי אין. אומר לו, במכוניות שיש לך בחוץ, מה זה שלי, אבל זה כסף קטן, זה לא, הוא שם עכשיו משהו חדש, הוא הביא, וזה רק לא יש. זה הכל יחסי. האושר והרגיעה של האדם, אז הנה לך בן אדם, שנראה לך הכל יש לך, הוא כולו עצבני, הוא כולו מתוח, הוא צריך להתמודד עכשיו עם הקנאה שמרקדת אצלו בלב. וזה העבודה שלו, וזה התיקון שלו. עכשיו, הוא לא יכול להימלט מזה. עכשיו, לך נראה שהוא רגוע. אתה לא יודע מה קורה לו באמת בלב, בפנים. אתה לא יודע מה עובר עליו. מה עובר עליו באמת לא. דעו לכם שאין בן אדם שהכל טוב לו אם הוא לא עומד בהתמודדויות האלה כל הזמן. ההתמודדות הזו של קושי, תיקון, קושי, תיקון, קושי, תיקון, כי הוא צריך כל הזמן דלק בזמן הגלות. בזמן הגלות אנחנו צריכים, לא מספיק לנו הנשמה, אנחנו צריכים להוציא כל הזמן ניצוצות, זה השכר שלנו, קבלים אור, מתקדמים הלאה לעוד קושי, מוציאים את האור, רק אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם אותו אור בצורה נכונה. דעו לכם שבכל שקר, כל שקר מוצלח, יש בו אמת. ככל שהשקר הוא מוצלח יותר, אז יש בו יותר אמת. מספרים את זה בבדיחה שכמה פריצים משועממים, הפריצים פעם הם היו מלאכים באחוזות שלהם, כמה פריצים משועממים ישבו ככה על בירה, ולא ידעו מה לעשות עם עצמם, עם הזמן ועם הכסף שיש להם בכיס. אז הם החליטו שהם עושים משחק. המשחק יהיה שכל אחד שם 100 רובל על השולחן, ומי שמביניהם יצליח להגיד את השקר הכי גדול, אז הוא ייקח את הקופה. אז הם שמו את השטרות והתחילו לזרוק שקרים לכל הצדדים, אבל בסוף הם לא הצליחו לשקול נכון איזה שקר הכי גדול, אז היה בריבה. אז היה אחד שהעגלון שלו, זה היה המושקה היהודי שלו מהזה. אז הוא אומר, אני אביא את המושקה שלי, בוא נראה אולי, אם הוא מצליח להגיד שקר יותר גדול משל כולנו, הוא מקבל את הקופה. מושקה נכנס כולו רגוע, שומע את הסיפור, אומר, כן, יש לי שקר. מה השקר? שאותו האיש מנצרת נולד מאיש ואישה. כולם מתפוצצו מצחוק. ואמרו שזה באמת השקר הכי גדול שהם שמעו. הוא קיבל את הקופה ויצא החוצה. שאלו אותו, איך עלית על זה? הוא אומר, אבא שלי לימד אותי שהשקר הכי טוב זה האמת. אז האמת היא שתדעו לכם שבכל בית כל אחד נולד מאיש ואישה, איך יש מי שאומר תמיד, בכל בית יש שירותים, או בית כיסא, איך שתרצו תקראו לו, ובכל בית יש את הקשיים שלו, וקשיים גדולים, איך אומרים, ההתמודדות שלך להתמודד עם מה שקורה אצל השני, זה חלק מהתיקון שלך. אם אתה מצליח לעבור את זה, כמו שאומרים, כמו ג'נטלמן, על רמה, בצורה מכובדת, אז הכל יהיה בסדר. אז אנחנו חוזרים מילה אחת רק לפסוק, עוד פעם, ועוד ראיתי תחת השמש, מקום המשפט שמה הרשע, או מקום הצדק שמה הרשע. חבר'ה, אם אתם נשארים במקום המשפט ובמקום הצדק, לא יצטרך לבוא רשע. זה תלוי בנו. משפט זה לחיות בחשבון. צדק, צדק אמיתי, לא צדק סלקטיבי. צדק פנימי. זה קשה, לפעמים זה חשבון. הייתי בניחום אבלים של משפחה צעירה ששם לא על אף אחד האישה נפטרה מהמחלה, ובשלב הראשון הם היו מלאים בכעס על אלוקים, פשוט כועסים עליו. אני מכיר, הם היו אנשים מה שנקרא חילונים לחלוטין, לא היה להם שום קשר, אבל אם צריכים לכעוס על מישהו, אז יש את אלוקים שנכעס עליו. מתי הכרת אותו פעם ראשונה? כאשר עשה לך משהו לא טוב, אז אתה נזכרת שהוא קיים. וכשהוא עשה משהו טוב, טוב, כמובן אני לא אמרתי כלום, וכמובן שעברו 3-4 ימים, כל הראש שלהם השתנה לבד, אני לא הייתי צריך לעשות את זה. אבל באופן טבעי, הנקודה הזאת קיימת אצלנו גם כן. הנקודה הזאת היא שכשיש איזושהי בעיה, מחפשים אשמים. אין אשמים, יש אף שם אחד מרכזי, שהוא הניצוץ האלוקי שנמצא בך, שאתה צריך לפוצץ אותו. קח פינצטה, תפוצץ, והכל יהיה בסדר. אתה לא צריך לחפש איזשהו השם שנמצא שם, השם פה, השם נמצא בכל העולם. אבל אתה לא צריך לחפש איזשהו מישהו, השם באלף. זה טעות, זה ילדותיות, זה חוסר, זה אדם שלא למד עדיין לנסוע על אופניים. אדם שלא למד לנסוע על אופניים, זה מחפש כל הזמן. זה האבן הזאת, היא הפילה אותי. זה הזה, זה זה, זה זה. אם אתה יודע לנסוע על אופניים, אז אתה נוסע, אתה לא מחפש. הכביש פה עקום, הרצפה עקומה, או מישהו פה, זה, אף אחד לא סידר אותך. זה נכון, בחיצוניות זה מתלבש תמיד צבעים חיצוניים. אבל האמת היא שמי שגלגל את כל זה, זה אלוקים בשביל שאתה תמצא את הכוחות שלך קצת יותר. אבל היה לי חבר שהיה לו לול של תרנגולות, אני מדבר איתכם על 30 שנה אחורנית, הסיפור היה, הוא סיפר לי את זה יותר מוכר, שהיה לו לול של תרנגולות באיזשהו מושב, זו הייתה הפרנסה שלו, בלילה נכנס טן ללול, ומבחינה הלכתית כשטן מסתובב בלול ויכול לנעוץ את הציפורניים שלו, הוא פוסל את כל העופות האלה ופוסל גם את, את הביצים שמהם. לא ניכנס כעת למה. בקיצור, הבן אדם הפסיד, האדם שמר תורה ומצוות, הפסיד, מדובר בסכומים בלילה אחד. והוא היה מה זה מדוכה, זה לא מילה. אני רק יכול להגיד לכם שהיום הוא עשיר פי שמונה ממה שהוא היה, הוא פשוט נאלץ למכור את המשק, למכור את הכל, לעבור למקום אחר, התחיל עסק אחר, והפך להיות מולטי מיליארדר לעומת מה שהיה קודם. מה היה המסר? אני רוצה להוזיז אותך, אני רוצה שתהיה עשיר יותר גדול. תבין את המסר שאותו אני רוצה להעביר. נכון, היה לך הפסד, נו, אז מה? אני בראתי את הנרגולים, אני בראתי את הטן, אני בראתי את הלול, אני נתתי לך אותו. עכשיו אמרתי לך שאני לוקח אותו ממך, נו, אז מה? אני רוצה לך משהו יותר טוב. אם אתה מתמודד יפה במה שהעסק, אתה עלול להצליח. אבל אם אתה מתחיל, כמו שאומרים, להישקע בייאוש, בשביל מה, והיה לי, ופה ושם, והיה אחד כזה גם כן. היה עשיר אחד, שהיה תורם תמיד לישיבה של הרבי, תמיד. פעם אחת, שיחק משחקי קזינו, הפסיד הכל, 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 נשאר בעל חוב. בא אליו השליח של הרבי ורצה להטרים אותו, אין לו כסף. נוסע לרבי, הרבי נותן לו, מוציא לו, אני חושב, $5, $20, אומר לו, תגיד לו שיתחיל עוד פעם את העסקים, אני מתחיל להיות איתו שותף. אותו אחד איבד את האמון שלו בעצמו, הוא לא רצה לקחת את ה-$20. הוא לא רוצה להיכנס עם הרבי שותפות, אני מפחד מעצמי, לא רוצה. והוא נשאר אני. אחרי כמה שנים הוא התייצב במצב נפשו, ביקש מהרבי את ה-$20 כבר. היה זמן. אני מנסה להבין למה. היה איזשהו דבר שהיה צריך לעבור. זאת אומרת, הייתה איזו מלחמה שהיה צריך לעבור. היית עובר את המלחמה, אם היית, עכשיו יש לו מלחמה אחרת. אבל אם היה לו אז קושי נפשי לצאת לעולם העסקים אחרי נפילה כזאת. אז היה נדרש ממנו להתגבר על זה. אז זה היה המלחמה שלו. תבין שהנפילה הזאת לא הייתה בשביל נפילה, אלא בשביל עלייה. אם את זה היה קולט אז, היה עולה. לא קלט את זה, אז הוא מתקדם לתיקון אחר, לעניין אחר. אני לא עקבתי אחריו בהמשך הדרך. אני רק מראה לכם את שני הצדדים. שני הצדדים קיימים. או שהנפילה מביאה אותך להר גדול, או שהנפילה אותך מביאה אותך לתאום. מי שיחליט לאן זה מוביל, זה איך אתה מסתכל עליה. אם אתה מסתכל עליה כמסר אלוקי, אתה צריך ללמוד ממנו משהו, לתקן ולהמשיך הלאה, לא יהיה מאושר ממך בעולם. אבל אם אתה רואה את זה, 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 ואחרי כל מה שעשיתי, זה מה שאלוקים עשה לי. ואחרי כל זה, אז אני לא רוצה להסתכל בפרצוף שלו. אז אדם שתקוע, כמו שאומרים, זה נקרא שהוא תקוע בבעיה. הוא לא מנסה ללמוד ממנה משהו. הוא כמו שאומרים, הוא רואה את אלוקים, יש האחים הקדושים, רבי זושה מהניפולי, ורבי אלימלך מליז'נסק, מספרים שבא אדם אחד ושאל אחד מהם, אני מועל, מזמינים אותי, לא, הציעו לו לעשות איזשהו מסחר מעבר לים. אז הוא אמר לו, לא, אל תיסע, אל תיסע. לא יודע למה הוא הלך לשאול את האח השני. אז האח השני אמר לו, תיסע, אתה תצליח. הוא חוזר לראשון, אל תיסע. חוזר לשני, תיסע. אז הוא גילה בפני אותו אח שאמר תיסע, הוא גילה לו, שהאח השני אמר לי, לא לנסוע, למה אתה אומר לי לנסוע? הוא אמר, תראה, האח שלי רואה עד הים. אני רואה מעבר לים. מה שקרה זה שהוא נסע, והאונייה טבעה, וכאילו הוא נאחז באיזשהו זה, והגיע לאיזשהו אי, ובאותו ההיא היה יהודי שגידל משפחה מרובת ילדים, ברוכת ילדים, שכולם לא מעולים. כי היה להם בעיה שכשעושים להם ברית, כל אדם יוצא והם מתים, אז לא מעלו אותם. ואותו אדם, בין שאר כל הידיעות שלו, הוא היה מועל, והיה לו איזשהו פטנט רפואי, שאם שוחקים זה וזה וזה, ומערבבים ביחד, אז אין שום בעיה. והוא מל את כל הילדים של אותו אחד, ואותו אחד היה מיליארדר, והוא מילא אותו בכסף, ושלח אותו עם אונייה חזרה לעיר שלו. כשהוא הגיע חזרה, אז הוא הגיע לרבי שלו, ואומר לו, אתה רואה, האח שלי ראה עד הים. שהאונייה הולכת להיטבע. אמר לך, אל תיסע. אני ראיתי מה הולך להיות מעבר לים. יש תיקון גם מעבר. אז יש סיכוי לתיקון, ויש סיכוי לאהבה, ויש סיכוי להכל. אתה רק צריך להאמין ולקלוט במשפט ובצדק את המצב העכשווי, ואיך שהרבי אומר, אם אתה לא יודע לעשות את זה לבד, אז איש לוקח חבר טוב, משפיע, אישה לוקחת משפיע, צריכים לפעמים להיעזר עם מישהו נאמן, עם מישהו, כמו שחזל אומרים, דאגה בלב איש יסיכנה, יסיכנה מדעתו, מצד אחד, יסיכנה לאחרים, יתייעץ, יכול להגיע לאיזשהו פתרון אמיתי בסייעת הדשמיה, כי בסך הכל המכה שאלוקים נותן, זה לא אחד שנותן לך עם פטיש 5 קילו על הראש, כי הוא רוצה להרביץ לך. המכה היא כי הוא רוצה שתתעורר. אם אתה לא מסוגל מהמכה הזאת להתעורר, הוא לא ייתן לך אותה. הוא רוצה רק להעלות אותך לאיזשהו כיוון. אז איך אומרים? תחפש אותו. כמו ילדים שמשחקים בצאת המטמון. לא יכול להיות שהמטמון לא ישנו. אם שמו פתק שפה זה רק אתה צריך להאמין שהוא ישנו ולרכז את כל המוטיבציה שלך להגיע אליו. היה אדם שסיפר לי ככה. הוא היה גר בחיפה האדומה לפני שנים. והיה לו בעל חנות ניצול שואה שמחר שם בחנות נקניק בצד אחד והקנקן חלב שהיה מוכר לידו ותמיד היה נשפח מזה על זה וזה. וזה עשה לו לא טוב, הוא זכר את האבא של אותו אחד, וכמה שהוא היה דתי, וכמה, זה הפריע לו, הפריע לו. אז הוא ניסה להגיד לו בעדינות, הוא לא רוצה לשמוע אותו בכלל בעל חנות. אז הוא הלך לרב שלו, תיעץ עם הרב, אמר לו הרב, תדע לך, הוא לא שומע לך רק בגלל דבר אחד. אתה יש לך תיקון פה, אתה שונא אותו, כשתפסיק לשנוא אותו, הכל יהיה בסדר. זה לקח לו שבועיים או 3 שבועות. שהוא עושה עבודה עצמית לאהוב את אותו אדם, ולשחרר את כל הכעסים הפנימיים, וכל יום הוא בא לחנות. אחרי 3 שבועות, הנקניק היה כאן, והחלב עבר לשם. מה זה אומר? עשית את המלחמה שלך, עשית את התיקון, אז יותר לא צריכים להצבן אותך בשום דבר. זאת אומרת, זה שהחלב היה פה, והנקניק היה פה, לא היה בשביל משהו, היה בשביל לתקן את ההוא. אבל לא היה צריך לקלוט את זה. אז זה בא, הרב שלו גילה לו את זה, הרב שלו עזר לו. אבל זה אנחנו כולנו בתוך הסרט הזה. כאשר בן אדם יש לו איזשהו קושי, אני אומר מראש, אני לא פותר בעיות אישיות. אני אומר את הקוד. הבעיה האישית זה רק האדם עם הידידים, הידידות, שמכירים אותו באופן אישי, יכולים לעזור לו. ידאגה בלב איש יסיכנה, אומר הרבי ביום יום, יסיכנה לאחרים המבינים עניינו. זה לא איזשהו משהו קבלי מיסטי. תיקון זה משהו פנימי, שהאדם מכיר את עצמו ומזהה את הקבת קול שאלוקים שולח לו בהתאם למה שקורה לו באירועי החיים. אף אחד לא יוכל להגיד לו את זה מראש. זה נשלח אליו, כי הוא צריך לדעת את זה ולא מישהו אחר. ברגע שאנחנו קשובים לאותה בת קול, אז אנחנו באמת מקבלים חיים מלאי אמביציה, מלאי עושר, וגם מלאי עושר. זאת אומרת, זה הכל הולך בסופו של דבר ביחד, הכל זורם לאותו כיוון. כל הנחלים הולכים אל הים בסופו של דבר, זו המטרה וזה הכיוון. התיקון הנפשי של האדם, ובהמשך אליו, בצורה ישירה ממנו, התיקון של העולם.